לומר כמה דברים שעלו לי תוך כדי לימוד מה שלמדנו גם מתוך ספר תקנת השבים, גם מה שלמדנו בפסגות מתוך אורות התשובה. אז אנחנו נמצאים כמה ימים לפני ראש השנה. אנחנו מראש חודש אלול עד יום הכיפורים נמצאים במהלך אחד גדול של 40 ימים, של ימים של רצון, ימים של כן, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מבשר לעם ישראל בראש חודש אלול שלא ירגישו נזופים, ירגישו שבאמת רצויים, ושבעזרת השם בסוף תשאיר את הדלת פתוחה לכמה דקות, ובסוף 40 ימים האלה יש שוב את החזרת השכינה, או לפחות אם יהיה מאמץ יש אופציה כזאת. לא ברור שכבר מראש חודש אלול ברור שזה יתרחש, אבל באופן פשוט כן, שהבסיס של הברית יתחדש, יכול להיות שלא היה ביטחון באיזה מדרגה תתחדש הברית. וביום הכיפורים באמת התברר שחידוש הברית הייתה בצורה מיוחדת. יש דברים מסוימים שהברית של יום הכיפורים אפילו היא גדולה יותר ממה שהיה בברית הראשונה, כן, בלוחות הראשונים, בדברים מסוימים. והימים האלה באיזושהי מידה אנחנו מרגישים שכולם הם ימי תשובה. בכל אופן, ראש השנה, שני הימים של ימי ראש השנה הם לכאורה ימים עם אופי מיוחד, עם סוג מיוחד של עבודת השם, של ואנחנו צריכים באמת לברר מה יש בשני הימים האלה שהם מיוחדים, ולמה הם מיוחדים, למה הם זה נראה שיש בהם איזושהי עבודה שונה מאשר שאר הימים. אז הדבר שהוא מאוד מאוד מודגש ומאוד בולט, שבראש השנה יש אנחנו לא עסוקים באמירת וידוי. בכל ה-40 ימים האלה אנחנו עוסקים בתשובה, והצורה שאנחנו עוסקים בתשובה זה על ידי אמירת וידוי. בראש השנה אנחנו לא עסוקים בוידוי. הדבר הנוסף שאנחנו בראש השנה לא עושים, אין בראש השנה אמירת י"ג מידות רחמים. זה נראה, כנראה, שי"ג מידות רחמים זה המדרגה שהתגלתה ביום הכיפורים. זו מדרגה של כריתת ברית מאוד מיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, מה שאנחנו קוראים לזה ברית 13. וכנראה בראש השנה עוד אנחנו לא שייכים למדרגה העליונה הזאת של מה שיהיה ביום הכיפורים. צריך לומר אולי שמה שבחודש אלול אנחנו מזכירים את ג' מידות זה לא מצד חודש אלול. זה בכל השנה אנחנו מזכירים י"ג מידות, אז מזכירים י"ג מידות, אבל קשה להבין, קשה לחשוב על זה שבחודש אלול אנחנו מזכירים י"ג מידות, ראש השנה אנחנו מפסיקים, ואחר כך אנחנו מתחילים. ראש השנה זה בוודאי, האור של יום הכיפורים מאיר ליום, של, לראש השנה יותר ממה שהוא מאיר לחודש אלול. אז זה דבר שקשה להבין. אז אולי נגיד שבאמת ראש השנה, אולי נגיד שמה שאנחנו רואים מגיעים ממידות רחמים בכל חודש אלול, זה לא נובע מהאור שעומד להתגלות ביום הכיפורים, אלא זה כמו שבכל השנה. או שנבוא ונאמר שבראש השנה, כיוון שיש בו דברים אחרים שצריכים לעשות, אז זה דוחה את העניין הזה של ברית 13, הזכרת י"ג מידות רחמים. למה באמת השני הימים של ראש השנה הם ימים שונים וחריגים מה-40 ימים שמראש חודש אלול עד יום הכיפורים? זה מאוד מאוד פשוט למה הם שונים. לפי השיטה שסוברת שבראש השנה נברא האדם, אז מדובר בעצם שהשורשים של ראש השנה הם לא קשורים לאחרי יציאת מצרים, הם לא קשורים לנפילה של חטא העגל. זה ימים שהם מבריאת העולם. הם לא ימים שהם התייסדו בהקשר ליציאת מצרים, אלא הם ימים שהשורשים שלהם זה בריאת העולם, זה האדם הראשון, זה מאז שנברא העולם. אז בוודאי שיש פה משהו אחר. יש פה את ה-40 ימים שהם נוגעים לאור האלוקי שהתגלה סביב ההנהגה שהקדוש ברוך הוא התנהג עם עם ישראל, ויש את האור האלוקי שהתגלה כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה שתי אורות, זה שני הופעות, זה בכלל שני דברים שונים. אז לכן בוודאי שראש השנה יכול להיות יום עם אופי אחר, עם תוכן אחר. ככה אנחנו באופן פשוט צריכים להבין שזה ככה. רק באמת אנחנו נצטרך לחשוב, להתבונן, אז האם זה משתלב ב-40 ימים האלה של ראש השנה, או שככה יצא במקרה, שיש 40 ימים שקשור לאור המיוחד בישראל, ויש עוד שתי ימים שזה לא קשור להופעת החיבור בין הקדוש ברוך הוא לישראל, אלא זה קשור לבריאת העולם. צריך באמת להתמודד עם הדבר הזה. גם לפי דעת רבי יהושע, שאמר שבניסן נברא העולם, באיזושהי דרך צריך לבוא ולהגיד, ככה אומר הרמב"ן בדרשות שלו, שמדובר פה על האחד לחודש השביעי. כלומר, יש כנראה, העולם נברא בתחילת ניסן, החודש השביעי, התחלת החודש השביעי זה תחילת ההשלמה של בריאת העולם. כאילו, 7 חודשים זה כנגד יום השבת, שזה ההשלמה של בריאת העולם. אז אולי גם לפי רבי יהושע יש פה משהו אחר מאשר ההופעה המיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. וכאן באמת אנחנו שואלים את השאלה המאוד מאוד יסודית להבין את ראש השנה. האם ראש השנה מדובר בעבודה שהיא מיוחדת לישראל, לקשר המיוחד שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, או שבראש השנה לא מדובר על עבודה מיוחדת שהיא נוגעת למה שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, ומדובר על משהו מאוד מאוד כללי? כן, ככה הגדירו את הנושא של השיעור. האם האור של ראש השנה הוא אור כללי שנוגע לאור האלוקי שנמצא כללית בעולם הזה, באנושות, או שהאור של ראש השנה הוא נוגע במיוחד לעם ישראל? על השאלה הזאת לכאורה, עכשיו, כשאנחנו אומרים שהאור של ראש השנה נוגע למה שהיה בבריאת העולם, אז כאן אני רוצה באמת להדגיש, להזכיר, שבמה זה נוגע למה שהיה בבריאת העולם? אז יש שני נושאים שעליהם אנחנו רואים שמדברים על מה היה ביום הזה שנברא האדם. יש את החלק ביום הזה שהוא החלק לפני שהאדם חטא. לפני שהאדם חטא. כלומר, יש את השעות האלה של היום השישי לפני שהאדם חוטא. ובהרבה הרבה מקומות, במיוחד בספרים מאוחרים יותר, בחסידות, וכן בהבחלה ובעוד מקומות, כתוב את הדבר הזה שכל ראש השנה אנחנו מגיעים לשעות מיוחדות שבהן מתעורר, מתנוצץ האור שהיה לפני הנפילה שהיה באכילת עץ הדעת טוב ורע. זה חלק אחד שקשור לראש השנה. ויש גם חלק אחר שחז"ל אומרים שהאדם הראשון הוא נפל, ואחרי שהוא נפל הקדוש ברוך הוא דן אותו והוא יצא בדימוס, כלומר הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, וכתוב שם אתה תהיה סימן לבניך, שכשם שאתה יצאת בדימוס ככה גם דימוס, הכוונה הקדוש ברוך הוא חנן אותו, הוא לא הוא ריחם עליו. זה, אז גם זה תהיה סימן לבניך, שגם הם זה יהיה יום דין, והם, והקדוש ברוך הוא יזק, כן, הם יצאו בחיים העדים. כלומר, ומה זה הבניך הזה? לכאורה בניך זה כל העולם, כל מיני נושאים בנם של האדם הראשון, לא רק עם ישראל, למרות שיש איזו משמעות מה זה הביטוי הזה, בניך הזה, אבל באופן פשוט, כן, מה שאני עכשיו אומר, זה שיש את הראש השנה שביום בריאת העולם יש את, את זה, את מה שלפני החטא, ויש את מה שאחרי החטא. השופר הוא כנראה, יש בו את הסגולה גם להביא לנו את הסגולה של השעות האלה, של מה שהיה בעולם לפני הנפילה של האדם הראשון, והשופר יש לו גם את היכולת להביא את הסגולה של מה שהיה אחרי הנפילה של האדם הראשון. מעורר לתשובה, גורם להתעוררות של מידת הרחמים. כלומר, השופר יש לו כנראה כוח להזכיר לנו את שני הדברים. אז באופן פשוט, עיקרו של היום זה יום שנוגע לבריאת העולם. אלא שאם אנחנו מתבוננים בתפילה, אם אנחנו מתבוננים בתקנות של חז"ל, אז אנחנו קצת נמצאים במבוכה. מצד אחד זה באמת נכון שיש חלק מן התפילה שזה חלק מאוד מאוד כללי, כלל אנושי. בעיקר הייתי אומר, תפילת מלכויות. כן, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. הופעל כל הארץ בקריך. ידע כל פעול כי אתה פעלתו. יבין כל יצור כי אתה יצאתו. יאמר כל אשר נשמה והיה פה השם אלוקי ישראל מלך. כלומר, מדובר פה באמת על עמידה מאוד מאוד כללית אל מול מלכות השם. ולא מדובר על משהו שהוא מאפיין או ייחודי לאור שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אבל כשאנחנו הולכים לזיכרונות, אז לכאורה זיכרונות, נכון שבפסוקים, בזיכרונות, יש גם פסוק אחד שמזכיר את נוח, גם את נוח באהבה זכרת, כן, ומביאים שם, אבל זיכרונות, התוכן של הזיכרונות, זה ממש תוכן שהוא מיוחד לישראל. זכירת, זכור לנו את עקדת יצחק, והעיקר זה באמת בסופו של דבר, מה שכתוב, נוסח הברכה, ברוך אתה השם, זוכר הברית. מדובר על הזיכרון של הברית שהקדוש ברוך הוא קראת במיוחד עם עם ישראל. הברית עם האבות, הברית עם עם ישראל. אז כשאנחנו מגיעים פתאום לזיכרונות, כן מדובר על הקשר המיוחד שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אז מה זה, באמת צריכים לפענח את הדבר הזה. אז נראה שבאמת יש כנראה בראש השנה שתי בחינות. ככה באמת רגילים להסביר. שחז"ל אומרים, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. אמרו לפניי זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. ובמה? בשופר. אז יש מאמר מאוד ארוך לרב יצחק קוטנר בספרו פחד יצחק, שהוא כותב מה שחז"ל אומרים, ובמה בשופר, זה לא מתייחס רק לזיכרונות. ובמה נעורר, או במה נביא לידי, נוציא לפועל את המלכויות ואת הזיכרונות, השופר. כלומר, השופר יש לו עבודה כפולה. הוא גם שופר של מלכויות, והוא גם שופר של זיכרונות. לכאורה, המלכויות והזיכרונות, זה ממש שני אורות. זה אור מאוד מאוד כללי, ואור מאוד 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 מיוחד לישראל. אז מה באמת העניין הזה של ראש השנה? זה אור כללי, או זה אור מיוחד לישראל? כשאנחנו ממשיכים להתבונן על העניין הזה, אז כשהתוכן של השופרות הוא לכאורה בוודאי מיוחד לישראל. מה אנחנו אומרים בברכת שופרות? ברוך אתה השם, שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. כלומר, מדובר ממש על דבר שהוא מיוחד בקשר הזה שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה התוכן של תפילת שופרות? השופר, באמת, שם בפסוקים יש שם שני דברים. יש באמת פסוקים כלליים. זה מה שאני אמרתי, שהשופרות זה הללויה, הללו אל בקודשו, הללו ברכיהו, זוהלו בתקע שופר. זה פרק מאוד מאוד כללי. כל הגויים יכולים להגיד את הפרק הזה, אין שם שום רמז. מיוחד לישראל, כל הנשמה תהלליה הללויה, אין שם איזה שם דברים, זה כן, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני השם, לפני המלך השם, זה משהו, לא, זה מהמלכויות, למה נזכר, מה הפסוקים בשופרות, כן, לא, זה שופרות, זה שופרות, זהו, זה שופרות, אז זה בסדר, אמרתי. אז יש שם באמת פסוקים. אבל בוודאי שהדבר המאוד מאוד בולט, זה העניין של מתן תורה, של הקולות של מתן תורה. אז מה, כן, אז כן יש פה איזה משהו שהוא מיוחד לקשר שיש בין הקדוש ברוך הוא לישראל. אז עוד פעם אני אומר, זה מה שהרב עותניאל הסביר, שהשופר, יש שופר של מלכויות ויש שופר של זיכרונות. עכשיו, העניין הזה שיש שופר של זיכרונות, אז עלה לי רעיון כזה, זה רעיון שאני אומר אותו על בסיס איזושהי פסקה שראיתי בכמה מקומות, גם בשפת אמת, גם בעוד מקומות, אבל לא את הכל ראיתי, כלומר אני אומר, כן, אומר משהו מעבר למה שראיתי. אני רוצה לטעון, זה דבר נפלא מה שיוצר, מה שאני הולך להגיד עכשיו, ש 40 ימים של אחרי יציאת מצרים, 40 ימים מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. מה היה שם ב-40 ימים האלה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, פסול לך שתי לוחות אבנים ראשונים. כתבתי על הלוחות, זה דברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אז הקדוש ברוך הוא כתב את עשרת הדיברות. מתי הקדוש ברוך הוא כתב את עשרת הדיברות האלה? אז כתוב בשפת אמת שעשרת ימי תשובה הם כנגד עשרת הדיברות. עשרת ימי תשובה הם כנגד עשרת הדיברות. והיום הראשון של ראש השנה הוא כנגד אנוכי השם אלוקיך. והיום השני של ראש השנה זה כנגד לא יהיה לך. עכשיו אנחנו מאוד מבינים גם למה יש לנו שני ימים של ראש השנה. זה באמת, אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו. כלומר, מדובר באמת על ימים חריגים. מדובר בתוך ה-40 ימים האלה, שאנחנו מדברים עליהם, שהם מובילים אותנו עד ליום הכיפורים, אז שני הימים, גם ב-40 יום האחרונים, השני הימים של ראש השנה הם ימים מיוחדים, שעליהם נאמר מפי הגבורה שמענו. זה מאוד מזכיר את המלכויות של בריאת העולם. כלומר, זה שני ימים, אם באמת אנחנו נבוא ונאמר, שבשני הימים של ראש השנה נכתב אנוכי ולא יהיה, לכן בזה, אז זה משתלב כאילו הדברים האלה. אבל עוד יותר, יש איזה דבר מופלא. אנחנו תוקעים בשופר 30 ימים, ואנחנו תוקעים בשופר גם בראש השנה, ומי אחרי ראש השנה, מי ג' בתשרי מפסיקים לתקוע בשופר, למה? למה מפסיקים לתקוע בשופר? למה תקיעת השופר היא כל אלול, שני הימים הראשונים של תשרי, ואחרי כן מפסיקים לתקוע בשופר? אז הטענה שלי היא שהשופר של אלול זה הקולות וברקים שקודמים למעמד הר סיני. זה מה שאנחנו מזכירים בשופרות. בקולות עליהם הפת, כן? בקולות וברקים עליהם הפתה, בכל השופר הזה. זה 30 ימים! והקולות וברקים הם ממשיכים. כשהקדוש ברוך הוא משמיע קולות, זה בחינה עוד של שופר. אבל אחרי כן מג' בתשרי, הקול, הכל כך כללי הזה, הוא נפח להיות כבר דיבור. והדיבור המפורש יותר בצורה כזאת של דיברות, שם זה מחליף את תקיעת השופר. אז יש לנו בעצם, ה-40 ימים האלה, מה שאנחנו, יש לנו את ה-30 ימים של, 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 של שופר, שהוא עוד לפני שקדוש ברוך הוא מתחיל לכתוב את 10 הדברות. כן, זה בנוי בתורה כזאת שיש 30 ימים של קול שהוא לפני הופעת התורה. לפני נתינת התורה, יש שני ימים של ראש השנה שזה תורה מיוחדת של אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, ואחרי כן יש את השמונה ימים האחרונים שזה גמר, כן, זה נתינת התורה בצורה המפורטת שלה של 10 הדברות, זה מה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו אומרים היה ב-40 ימים של האחרונים, וזה מה שאנחנו עושים בסופו של דבר גם בעבודת השם שלנו. אז אנחנו קצת צריכים באמת לעשות איזשהו סדר מן שתי המדרגות האלה שיש בראש השנה, וקצת לברר מה היחס בין המדרגה של ראש השנה למדרגה שיש ביום הכיפורים. אז מה שאני רוצה לטעון זה כך. הבסיס של הדברים הוא מבוסס על השנה לפני השיעור הזה עיינתי קצת בשפת אמת, אז אני מביא לכם כמה רעיונות מהשפת אמת. השפת אמת באחד המקומות כותב כך, שראש השנה הוא מדבר על היחס בין התורה בחג השבועות, שניתנה התורה בחג השבועות, לתורה שניתנת בראש השנה. כן, אז הטענה שאני הולך לטעון זה שנכון שיש הזכרה של מתן תורה בראש השנה, אבל זה לא הכוונה כל התורה. הבחינה של מתן תורה בראש השנה, או של הקולות של ראש השנה, זה רק בחינה של חלק מן התורה. אז אני, מאיפה ההמצאה הזאת? הנה. אז אני אקרא את כל הזה. במדרש, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, אני לא ראיתי את המדרש. כנראה יש איזשהו מדרש שמדבר על ראש השנה סביב הפסוק הזה, מישהו יודע? טוב. כי לכל הדברים יש שורש למעלה, כפי הדבקות הכל בשורש, נמשך חיות חדש. תזכרו את המשפט הזה, כי אני אחרי כן אדבר עליו, אברר אותו. וזה בחינת תקיעת השופר, כי בשורש יש התפארות לכל הדברים. כמו שכתוב, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. והנה, בחג השבועות הוא בחינת עץ החיים. אמנם ראש השנה הוא בחינת תיקון עץ הדעת טוב ורע. והוא בחינת המשפט והדין. ולכן תשרי מוזניים, שיש שם שתי בחינות, ימין ושמאל. ותקיעת שופר זה לעורר את ההתאבקות שלנו בזמן שהוא קודם אחר. כמו שאני אמרתי לכם, שיש צד בשופר שהוא מעורר את ההערה שהייתה לפני החטא. ולכן כתוב בזוהר הקדוש, כי מי ששומר ספירת העומר בחג השבועות כראוי, הוא לא צריך לבוא למשפט של ראש השנה. מה כתוב כאן? כתוב ככה, התורה בהופעתה העליונה ביותר, היא מופיעה את המדרגה של עץ החיים. התורה שאנחנו מדברים עליה בראש השנה, היא תורה שנועדה לתקן את הבחינה של עץ הדעת טוב ורע. שהיא בחינה פחות עליונה. שהיא בחינה יותר שקשורה לגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה שיש בו טוב ורע. ההופעה של התורה, התורה היא במדרגה השלמה שלה, העליונה שלה, היא שורש כל העולמות. היא כי אם חם מקור חיים, אור חני ראה אור. זה אור שהוא שורש כל ההוויות כולם. אבל לא על זה מדובר בראש השנה, לא על התורה. לא הבחינה הזאת של התורה מדובר עליה בראש השנה. בראש השנה מדובר רק על החלק של התורה שנוגע לתיקון עץ הדעת טוב ורע. מה זה התיקון עץ הדעת טוב ורע? זה התיקון שצריך, העולם הזה, הקדוש ברוך הוא ברא גם את העולם הזה. בעולם הזה גם בו יש אור. נכון שזה עולם כזה שכשאתה נפגש איתו, ואם אתה נפגש עם חלק מן העולם הזה, אז זה אור מאוד מוגבל, זה אור מאוד מצ'וקמק, זה אור מאוד נפרד, אבל אם זה מה שהוא הזכיר את הדבר הזה, אם אתה מצליח את העולם הזה לתפוס בצורה של דעת, מה זה לתפוס את העולם בצורה של דעת? בצורה של חיבור. ואתה רואה את העולם הזה בצורה של וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כלומר, במבט, כשאתה תופס את העולם בציור כזה שיש פה איזושהי אחדות אחת, ויש קשר בין כל הדברים שיש בעולם, אז גם העולם הזה יש בו הופעה של אור טוב. זה לא מדרגה של אור, של, במדרגה של חיים עליוניים, בגנזי הגנזים של, של החיים, לא. דובר על אור בעולם הזה, אבל אור, גם האור בעולם הזה הוא טוב מאוד. והוא, כן, יש בו, זה, התורה היא נועדה להופיע הרבה אורות. היא גם נועדה, או בעיקר היא נועדה, להביא אותנו לעץ חיים, היא למחזיקים בה. להופיע את האור העליון של עץ החיים. אבל היא לא פחות מזה נועדה, או גם נועדה לתקן מדרגות פחות גבוהות. גם לתקן את המדרגה של עץ הדעת טובה. הטענה שאנחנו רוצים להסביר, או מה שאנחנו רוצים להסביר. אדם ראשון זה לא ישראל. אדם ראשון קשור לתיקון רק עץ הדעת. אדם ראשון לא קשור להופעת עץ החיים. אדם ראשון לא קשור להופעת עץ החיים. וראש השנה אנחנו לא עסוקים בתיקון עץ החיים. בראש השנה אנחנו עסוקים בתיקון עץ הדעת טוב ורע. מבחינה הזאת גם, הטענה שלנו, גם החלקים של הישראל שאנחנו מדברים עליהם בראש השנה, הם רק תיקון של עץ הדעת טוב הרע, זה לא תיקון של עץ החיים. זה קודם כל הטענה הבסיסית שלנו להבין את ההבדל המהותי בין ראש השנה לבין יום הכיפורים. ביום הכיפורים כבר נגיע כן לטיפול בעץ החיים. כלומר, ראש השנה זה טיפול יותר בבריאה. זה העניין, זה יום בריאת העולם. זה אומר שזה טיפול בעולם הזה. זה טיפול במדרגת הבריאה של העולם הזה. יום הכיפורים זה כבר יהיה שבת שבתון. זה כבר יהיה תיקון במקום הרבה הרבה יותר עליון. זה כבר יהיה תיקון של עץ החיים. אני אסביר את זה, אל תדע.
זה כבר אומר שיש בחינה של הניצנות של האור שלפני החטא.
נכון.
אז זה כבר יותר מעט.
לפני החטא זה עץ הדעת, זה עץ הדעת טוב ורע בצורה מתוקנת. אבל זה עוד, זה נמצאים בגן עדן שיש בו עץ דעת טוב ורע. עכשיו, מה? אנחנו אומרים לא ככה, אנחנו הולכים לפי המהלך. היום צורת ההסברה שאדם ראשון לא יכל לאכול מעץ החיים, אף פעם. לא שייך למדרגת עץ החיים. שייך למדרגת עץ החיים. יכול להיות שכאלה הסברות שהוא קודם היה אוכל, קודם כל היה מתקן את שדה הטובה, ואז הוא היה זוכר אולי גם לעלות למדרגת ישראל. בסדר, זה כבר דברים מורכבים. האם האדם הראשון הוא יכול להיות להתפתח למדרגת ישראל או לא זה. אבל יש מדרגת ישראל ויש מדרגת אדם ראשון. מדרגת אדם ראשון זה המדרגה של עץ דעת. מדרגת ישראל זה מדרגה עליונה של עץ החיים. זה צורת ההסברה שאנחנו מסבירים היום. עכשיו, כדי להסביר קצת יותר את הדברים, אז מה אני הולך להסביר? מה שאני הולך להסביר זה כך, שיש בראש השנה, בשביל ההסברה אנחנו נאמר, יש שלוש מדרגות של תשובה. יש שלוש תיקונים שצריך לעשות, שלוש מדרגות בתשובה. יש שתי מדרגות אנחנו צריכים לעבוד עליהן בראש השנה, ומדרגה שלישית צריכים לעבוד עליה ביום כיפורי. כן? שתי מדרגות אנחנו עובדים עליהן בראש השנה, והמדרגה השלישית עובדים עליה ביום כיפורים. מבחינת תקנת השבים, המדרגה הראשונה של פרק א' והמדרגה השנייה של פרק ב' עובדים עליה בראש השנה, פרק ג' זה מתאים רק ליום הכיפורים. המדרגה הראשונה זה עבודת השם של המלכויות. העבודה השנייה זה עבודת השם של הזיכרונות. המדרגה השלישית זה עבודת השם של יום הכיפורים. המדרגה הראשונה זה כנגד קורבן חטאת. המדרגה השנייה זה כנגד קורבן עולה, והמדרגה השלישית זה כנגד קורבן שלמים. כן? בספר תקנת שבים. למדנו במשך חודש אלול, מתוך ספרו של רב צדוק הכהן מלובלין, תקנת השבים. ולמדנו פרק ראשון, והתחלנו לגוע בפרק השני. אז לא למדנו אפילו את כל הפרק השני, ממש נגענו בטיפה. ואנחנו על בסיס מה שלמדנו קצת, אנחנו עכשיו אומרים את השיעור על ראש השנה ויום הכיפורי. כן? כי במשך השיעורים זרקנו מדי פעם, זה ראש השנה, זה יום הכיפורי, אז אני עכשיו קצת יותר מסביר את זה. כן? אז כדי להסביר את הדברים, אני אומר כך. קודם כל, אני אומר משהו נפלא שאומר רב צדוק, שאומר השפת אמת, ואז זה נתן לי את ההתבוננות הבסיסית, ובתוך זה, אחרי כן, נתחיל קצת להסביר את זה גם קצת יותר בצורה מפורטת. השפת אמת, בהרבה פסקאות על ראש השנה, אני לא עברתי, עברתי על איזה 15 פסקאות, אבל פה ראיתי שהוא המון המון מתעסק עם הפסוק, תקעו בחודש שופר, בכסר ליום חגנו. כשהטענה של הטענה של השפת אמת היא כזאת. באופן מהותי, באופן מהותי, ראש השנה הוא יכול להיות יום חגנו. מה הכוונה יום חגנו? חג זה שיש אור מיוחד לישראל. אור מיוחד שמתגלה בקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, שיכול להתגלות בראש השנה. אז זה יום חגנו. ראש השנה הוא בצד העצמי שלו, הוא יכול להיות יום חג. כן, הוא יכול להיות יום חג. אבל בכסה ליום חגנו, זאת אומרת, עם ישראל, הוא, אם הוא היה רוצה, הוא היה יכול לעבור את ראש השנה עם אמירת הלל, אם עם ישראל היה רוצה, היה יכול לעבור את ראש השנה כמו הרגלים. אבל עם ישראל, ככה מסביר, יש לו כמה צורות הסברה, אני לוקח אחד מצורות ההסברה. עם ישראל, כדי לתקן את העולם הזה, כדי להמליך את שמו של הקדוש ברוך הוא, לא רק על בקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. עם ישראל רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה מלך על כל גויי הארץ. אז עם ישראל צריך גם לייסד מהלכים של תשובה שהגויים שייכים אליהם. ולכן עם ישראל הוא כביכול מחביא את האור המיוחד שיכול להיות לו בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. הוא כביכול שם את האור של החג בצד, הוא מכסה אותו, והוא כל זה, למה? כי הוא רוצה לבסס מהלך של תשובה שגם הגויים יכולים להיות שייכים למהלך התשובה הזה, כן? וזה, בסופו של דבר, אומר השפת אמת, שכתוצאה מהמסירות נפש של עם ישראל לקדוש ברוך הוא, בזה שהם מוכנים להתעסק עם אורות כביכול מוגבלים יותר, מצומצמים יותר, קטנים יותר, הם לא רצים לאור של החג, הם מכסים על האור הזה, הם בסופו של דבר זוכים שהקדוש ברוך הוא דווקא נותן להם את האור הזה. כן? כלומר, בזכות הדבר הזה, זה מאוד הזכיר לי, נגיד איפה הוא אומר את זה, אני כתבתי לעצמי איזה 10 פסקאות פה, אני צריך לחפש איזה... הנה. אני אקריא. שפת אמת, תפרש למתת. אז הוא אומר כך. אמנם, יש בחינת בנים ויש בחינת עבדים. בני ישראל יקראו בנים למקום. אכן צריכים להיות גם מבחינת עבדים לקבל על מלכותו יתברך בכלל כל הבריאה. אני קצת, אני לא מכיר לכם בדיוק מה שהוא כותב. אך היה צריך לקנוס, כלומר עם ישראל היה יכול להיות מבחינת בנים. למה עם ישראל בוחר בראש השנה לעבוד את הקדוש ברוך הוא מבחינת עבדים? היה צריך לקנוס גם במדרגה זו כדי לקיים את הבריאה. כן? כי צריכים בני ישראל בכל שנה לקנוס את עצמו בכלל הבריאה. ועל ידי זה מקיימים כל הבריאה. וממילא ניתן להם נחלת גויים. כן, זה מאוד מזכיר את הדבר הזה, את הפרק המופלא הזה שאנחנו רואים לפני תקיעת שופר. למצח עם לקוח מזמור, כל העמים תיקו כף, הריאו להשם בכל רינה, כי השם גדול, עליון נורא הזה, מלך וכלב. ידבר, אז זה פרק מאוד מאוד כללי. ידבר עמים תחתנו! ולאומים תחת רגלינו. יבחר לנו את נחלתנו, את דירו ליעקב אשר אהב סלע. כלומר, זה פרק שמתחיל זה משהו מאוד מאוד כללי, ובסופו של דבר, עם ישראל זוכה גם כשהם מסתכלים על מדרגת התשובה, שהיא כאילו יכולה להתאים לכלל העולם, גם לגויים, גם שם העם ישראל לוקח את הקופה, גם שם העם ישראל מצטיין, גם שם העם ישראל הוא מיוחד, ואז הוא זוכה לתן להם נחלת גויים. זאת אומרת, ללא ראש השנה, עם ישראל היה זוכה לחיים, אבל הוא לא היה זוכה לנחלת גויים, היה זוכה לחיים עליונים, היה זוכה רק לארץ ישראל עליונה או משהו כזה. ראש השנה הוא זה שמזכה אותנו לחיי העולם הזה. כלומר, יום כיפור מזכה אותנו לחיי העולם הבא. יש הרי דיונים שלמים. הדין בימים הנוראים זה על העולם הזה, על העולם הבא. אנחנו שם מכריעים. יום הכיפורים זה לפי הגר"א, כן, הגר"א שאומר שיש שתי דינים. יום הכיפורים זה לזכות אותנו בחיי העולם הבא. ראש השנה, לזכות אותנו בחיי העולם הזה. זה הכותרת. עכשיו להסביר את זה קצת. להסביר את זה עוד קצת. מה באמת? האם הגויים שייכים לתשובה או לא שייכים לתשובה? אז למדנו בתקנת השבים, שהגויים שייכים רק למדרגת התשובה הראשונה. כלומר, הגויים שייכים רק לתשובה של המלכויות. אז נסביר את זה קצת יותר. אז נשתמש קצת בספר אורות התשובה. כן, אורות התשובה, הפרק הראשון, אני מניח שכולכם למדתם את הפרק הראשון, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים להתחיל ללמוד אורות התשובה, אז פרק אחד לומדים, אחרי כן אולי נשברי. כן, אז מה כתוב בפרק הראשון? בפרק הראשון הרב מבסס את ההופעות, המדרגות השונות של הופעת התשובה. והרב אומר ככה, יש שלוש מדרגות בתשובה. יש תשובה טבעית, יש תשובה אמונית, ויש תשובה עליונה. מה שאנחנו הולכים להסביר, שבראש שנה אנחנו עובדים על התשובה הטבעית ועל התשובה האמונית, וביום הכיפורים אנחנו עובדים על התשובה העליונה. זה המבנה של השיעור, כן, הדברים שאנחנו הולכים להסביר. מה זה תשובה טבעית? תשובה טבעית, אומר הרב, זה מדרגת תשובה שהיא בלי קשר לתורה. בלי האור מהעולם העליון. זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, והקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר, ויש מספיק דברים במציאות של העולם הזה שאתה... שאתה צריך לבחור ביושר שיש בעולם הזה. כן, אז הרב מסביר את זה שם. בתשובה הטבעית יש שתי חלקים. יש דברים בעולם הזה שהאדם חוזר בהם בלי עוד להיות שייך למושגים של טוב ורע, אלא למושגים של מוות וחיים. זה התשובה הגופנית. זה החלק האחד של התשובה הטבעית, שהקדוש ברוך הוא יצר עולם כזה, שאם אתה לא הולך לפי הכללים של העולם, אתה מת! אתה מת! ואז האדם מסתכל ורואה, הפעולות האלה גורמות למוות, האדם לא רוצה למות. הקדוש ברוך הוא נטע בכל אחד ואחד צופן של חיים. אנחנו לא מתאבדים. אז המדרגה הראשונה זה התשובה הגופנית. שבמדרגה של התשובה הגופנית אין בכלל עוד התעסקות במושגים של טוב ורע. זה עוד לפני עץ החיים טוב ורע. זה עוד לפני טוב ורע של עץ החיים. זה עוד לפני בכלל התעסקות עם הטוב ורע של עץ החיים. זה מוות וחיים. אבל יש עוד... זה בוודאי הגויים שייכים. זה אפילו אומר, זה חוכמת המדיצינה, הרופאים, זה ודאי תשובה שייכת לגויים. יש חלק שני בתשובה הטבעית שגם הגויים שייכים. זה מה שאומר שיש מושג כזה של מוסר כליות. מה זה מוסר כליות? האדם שנברא בצלם אלוקים, הוא חווה חוויה מאוד מאוד עמוקה ופנימית, שהוא מרגיש שיש דברים טובים ויש דברים רעים. יש יושר ויש התמימות. והאדם הוא, אם הוא מקלף את הקליפות ונהיה קשוב לעצמיות שלו, אז הוא יכול לחזור בתשובה מתוך מוסר הכליות שלו. מתוך מוסר הכליות שלו. זה הרב אומר, זה מדרגת תשובה שיש בה המון המון תסבוכות. כי יש כל כך הרבה, יש הרבה סיבות למה אנחנו לא הולכים ללמוד את כל הפרק ברות התשובה, אני רק אומר את זה, שזו תשובה שמלאה הרבה פעמים תסבוכות, אבל היא חזקה מאוד והיא שייכת. והיא בוודאי שייכת גם אצל גויים. גם הגויים יכולים לחזור בתשובה מצד התשובה הטבעית. אז זו המדרגה הראשונה שהרב מייסד, שיש תשובה טבעית. המדרגה השנייה של התשובה, הרב אומר, זה תשובה אמונית. מה זה תשובה אמונית? תשובה אמונית כבר לא מדובר על זה שהאדם שב בתשובה מכוח ההתבוננות שלו על העולם הזה, ההתבוננות שלו על עצמו. תשובה אמונית היא, הרב שם אומר, זה מכוח תורה. מה הכוונה מכוח תורה? תשובה אמונית זה תשובה שנובעת מזה שהאדם מבין שההוויה היא לא רק העולם הזה. שהעולם הזה יש לו מקורות הרבה יותר עליונים. שיש איזשהו אור, שיש איזושהי חיות, שהיא מזרימה את החיות אל העולם הזה. ושככל שאנחנו נהיה מחוברים יותר לאיזושהי חיות עליונה כזאת, אז ככה החיים בעולם הזה יהיו יותר מלאי חיים. ובמדרגה הזאת של התשובה האמונית, האדם כבר מתחיל להיות במצב כזה שהוא נהיה מודע שהטוב והרע זה לא רק דרך הקופסה הזאת של העולם הזה, אלא שהמושגים של הטוב והרע הם מוגדרים בהגדרות הרבה יותר מוחלטות, בהגדרות שהן הרבה יותר אינסופיות. והאדם, מהו מהלך התשובה? מהלך התשובה, בתשובה האמונית, הוא בריא בצורה כזאת שהאדם הולך והופך את העולם הזה לעולם תפל, לעולם שהוא לא תופס הרבה, כן, לא תופס הרבה מקום זה, והאדם מבין שהחיים לא נמצאים בהופעה הגלויה של העולם הזה. החיים נמצאים במקום יותר גבוה, בשורש היותר עליון. כן, זה תשובה אמונית. תשובה אמונית היא בנויה על הדבר הזה שיש איזושהי תובנה כזאת, שיש חיים, יש מקום ששם החיים הם שלמים, ויש מקומות שהחיים הם מפורדים. ואנחנו מנסים להסתלק מהשייכות לחיים המפורדים, ולהיות קשוב וקשור לחיים המחוברים, והחיים ששם יש אמונה, שהם נמצאים במקום יותר עליון. זה התשובה האמונית. זה מדרגת התשובה השנייה שהרב מסביר.
זה לא טיפול בעולם, זה התרחקות.
נכון. זה צורת תשובה, שאני אחבר אותה לראש השנה, של תשובה מהירה. למה אנחנו קוראים לזה תשובה מהירה? מה זה תשובה מהירה? תשובה מהירה זה שהאדם מגיע לתובנה שיש מקור עליון ויש דברים תפלים, לא חשובים. והוא עוזב את התפלות ומתחבר לעליון. זה מדרגת התשובה האמונית, כן? והיא תשובה מהירה. ויש מדרגה מאוד מאוד עליונה, השלישית,
רק למה זה לא נראה כמו רוממות שאומרים שיש פה גודל?
כן, כן, לא את הרוממות, לא אמרתי עונש. יש, זה, אני, אל תתפסו אותי עכשיו, אנחנו לא לומדים פרק א' באורות התשובה. מבחינת השיעור הזה, זה גם יכול להיות יראת הרוממות. בהחלט. יכול להיות יראת הרוממות, אין שום בעיה. אני בעד זה. כלומר, בעד יראת הרוממות. ויש מדרגה שלישית של תשובה, שהיא מדרגה שהרב קורא לזה תשובה שכלית. מה זה המדרגה של התשובה השכלית? כן? התשובה של המדרגה השכלית זה כבר עומק של הבנה שיש, שכל הוויה שיש בעולם היא חלק מתוכנית אלוקית, ושזה לא נכון להתכונן על ההוויה בצורה מפורדת, שיש חלק מן ההוויה היא מפורדת, וחלק מההוויה יש שם, היא מחוברת. לא. כל הירידות שיש בעולם, כל הפירודים שיש בעולם, כל הבעיות שיש בעולם, בסופו של דבר, הכל זה ירידת צורך עלייה. הכל זה תוכנית על של הקדוש ברוך הוא, איך מהכל יתרומם שמו של הקדוש ברוך הוא. זה המדרגה העליונה הזאת שהרב קורא לזה תשובה שכלית. שכלית אין הכוונה שכל של הבן אדם, חס וחלילה. שכלית הכוונה תשובה שיש בו איזושהי תוכנית על לעולם, שהיא זו שמצליחה מכל דבר ודבר שיש בעולם לעשות מטעמים, לעשות יעלומים, לעשות דברים טובים. זה מדרגה שלישית. זה המדרגה השלישית של התשובה. מה אנחנו מסבירים? אנחנו מסבירים, בראש השנה אנחנו עובדים רק על שתי המדרגות הראשונות של התשובה. על התשובה הטבעית, התשובה הראשונית, טבעית, ועל התשובה האמונית. מלכויות זה עבודה על התשובה הטבעית. זיכרונות זה עבודה על התשובה האמונית. ורק אחרי כן עשרת ימי תשובה ביום הכיפורים, אנחנו הולכים לעבוד על תשובה יותר עליונה. על תשובה עליונה יותר. עכשיו, איך הדברים עובדים? איך הדברים עובדים? למה זה קשור לאוף איך שחכמים תכנו לנו את ראש? מה? שופרות הסברנו שזה רק שופר של מלכויות ושופר של זיכרונות. בראש השנה יש שתי עבודות, מלכויות וזיכרונות. שניהם נעשים על ידי השופר. עוד מעט אני אסביר מה זאת אומרת ששניהם נעשים על ידי השופר. אז העבודה הראשונה של השופר, של המלכויות, זה בנוי על מה שגם הגויים יכולים לעשות. מה הסבירה תקנת השבים? הסביר בספר תקנת השבים שמדרגת התשובה הראשונה היא לא, אין בתשובה הראשונה יכולת לתקן את העבר, לטפל בעבר, לשנות את העבר. אין יכולת לשנות את העבר. העבר תקוע. העבר חסר. כן, אדם שעשה חטא, הסברנו את זה בשיעור בהרחבה בתחילת חודש אלול. האדם שעושה איזשהו מעשה, המעשה נהיה חלק מהאישיות של האדם, ואז האדם מלופף במעשים הטובים שלו, אבל הוא מלופף גם במעשים הרעים שלו. אז יש לו המון מומים. הוא בעל מום. והאדם לא יכול, אין מה לעשות. ברגע שאתה קראת לעצמך את החיות מאיזשהו עבר בגוף שלך, אתה בעל מום. אתה בעל מום. אתה חסר. האנרגיות של התומעה, של החטא, מלבד אותך. מה אתה בכל אופן יכול לעשות? מה נדרש ממהלך התשובה הראשון? מהלך התשובה הראשון הוא להפסיק את העבירה גוררת עבירה. זאת אומרת, לאט לאט לגרום לזה שעוצמת המום היא תלך ותפחת. איך היא תלך ותפחת? לא שאתה מצליח לטפל במום, אלא אתה מצליח להתחיל כל כך הרבה דברים חדשים, אתה מצליח כל כך לחדש, להתחיל דברים חדשים, לייצר כוחות חדשים בך, כן, מכאן ולהבא אתה מייצר כוחות חדשים, אז בסופו של דבר, יחסית כאילו, המומים הם הולכים ונהיים בטלים ברוב, אבל הם תמיד נשארים. זה רק תשובה שאתה יכול מכאן ולהבא להוסיף טוב. גם זה חידוש עצום. כי בלי כוח התשובה היינו אומרים, האדם תקוע ותקעת את עצמך, אתה תמשיך. עם התקיעות הזאת, זה הכוח של התשובה הראשון, שיש כוח ביד האדם לעשות נתק ולחדש, ולהתחיל יש מאין, להיות בחינת עין ולצאת מעין אל היש. זה הבחינה הראשונה של השופר. המהר"ל בתפארת ישראל מדבר רבות על הקולות השופר. כן, הקולות של השופר שלפני מתן תורה, אז מסביר המהר"ל, מה זה הקולות של השופר לפני מתן תורה? מה הקשר בין מתן תורה לקולות של השופר? למה בגאולה יהיה קולות שופר? מה הקשר של שופר לדבר הזה? אז אומר המהר"ל, השופר הוא איזשהו נשימה שהיא נמצאת בתוך האדם שהיא כאילו עוד לא יצא אל הפועל, וכשהשופר מצליח להוציא את הנשימה ולעשות ממנה קול, להוציא, להפוך אותה מיש לעין, כן, לקחת את ה... לקחת, סליחה, מעין ליש, כל פעם שיש יציאה לפועל, יש שופר. כלומר, השופר הוא הכוח להתחיל מחדש. הכוח להתחיל מחדש. הכוח לא להיתקע בשנה שעברה ולהתחיל מחדש. אז על זה דיברנו כבר שנים רבות, מה שאמרו חז"ל, שבכל החגים כתוב והקרבתם, ובראש, ובראש השנה כתוב ועשיתם. למה? כי ראש השנה זה כאילו אתם עושים את עצמכם מחדש. כי העניין של ראש השנה זה להתחיל מחדש. להתחיל כאילו מחדש, לא להתעסק עם השנה שעברה, להתחיל מחדש. ומהותית בראש השנה אומרים לנו, אל תתוודו. הוידוי הוא התעסקות עם העבר. אתה מתוודה בראש השנה, אתה הורס את השייכות שלך לחידוש. וזה קשור לדבר הזה, כיוון שהקדוש ברוך הוא, הוא לא ברא את העולם בצורה כזאת שהוא הופיע במלכותו פעם אחת ונתן חיים לעולם, אז, אז יש לנו עולם שכבר כל הזמן הוא זורם מההתחלה. לא! הקדוש ברוך הוא כל שנה מולך מחדש. מה הכוונה הקדוש ברוך הוא מוכן מחדש? הקדוש ברוך הוא נותן חיות רק למשך שנה. נגמרת השנה, נגמר החיים. צריך להתחיל עוד פעם רעים, אז הקדוש ברוך הוא עוד פעם בורא את העולם, עוד פעם מולך על העולם. המלכויות האלה הם התפיסה הזאת שאפשר להתחיל מחדש. וזה הביטוי הזה של השופר. שהמלך עכשיו עולה למלכות, לחדש את המלוכה, לחדש את, כן, את הדבר הזה שניתנו עוד חיים, ניתן עוד, כן, מתחילים מחדש. זה העבודה הראשונה של ראש השנה. זה, וזה מדרגה שהיא במהות שלה שייכת גם לגויים. במהות שלה היא שייכת לגויים. למה אנחנו אומרים? כן, לכן באמת דיברנו על הדבר הזה, תקנת השבים ייחסת זה שמי ייסד, מי ייסד את הכוח הזה? אברהם אבינו. באופן כללי אני חושב שראש השנה קשור לעבודת האבות ויום הכיפורים קשור כבר לעבודת העם. כלומר, רוב ראש השנה או המדרגות של ראש השנה הן יותר קשורות לצורת עבודת השם של האבות. אנחנו נדבר על, על אברהם, על יצחק, כן, על אברהם. אז אברהם זה הבחינה הזאת של החסד, שבאיזה מובן זה פה? מבחינה הזאת של ליצור משהו חדש, להתחיל מחדש. להתחיל מחדש. זה קשור לעבודה של אדם הראשון. אחרי שהוא חטא, הוא חשב שגמרנו, נגמרו לו החיים. הקדוש ברוך הוא דן אותו. וברגע שהוא קיבל את הדין, כלומר ברגע שהוא קיבל את תנאי החיים, את המלוכה של הקדוש ברוך הוא, את הכללים שהקדוש ברוך הוא קבע לו מחדש, אז הוא יצא בדימוס, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה עכשיו אני נותן לך עוד פעם אופציה לחיים עם הדין הזה שאתה הולך, עם הכללים החדשים שאני מכתיב לך, עם החיים זה. זה התשובה של אדם הראשון אחרי החטא. התשובה של אדם הראשון אחרי החטא, שהוא ממשיך לחיות, שהוא מנסה עוד פעם לחיות, שהוא חוזר לחיים, שהוא מתחיל מחדש. זה המלכויות. זה החלק של התשובה הראשון. יש לכם כוח בכלל בשבילי? לא יודע אם יש לכם כוח.
החיים החדש האלה זה לא...
מה?
החיים החדש האלה אצל האדם הראשון, זה עצמו לא העונש שלו? כלומר, פה יוצא מצב ש... זה לא דווקא חידוש.
האדם אחרי שהוא חטא, הוא חושב נגמרו לו החיים. זה מה שכתוב, זה חלב, זה נגמר! עד שקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אני אדון אותך ותוכל להתחיל עוד פעם לחיות. זאת אומרת, אם אתה מקבל עוד פעם את הדין, מה זה לקבל את הדין? לקבל עוד פעם את המלכות של השם, לקבל כאילו, קדוש ברוך הוא נותן לך, קדוש ברוך הוא אומר, בכללי המלכות הראשונה פישלת. אם אתה עכשיו אתה תעמוד לדין, אני נותן לך כללים אחרים שאם אתה תעמוד בהם, תוכל לחיות בזה. זה!
הכללים
החדשים
האלה זה איזשהו עונש, זה איזושהי מגבלה. זה לא איזשהו כוח של חידוש דווקא, אלא זה יצא מצב של ירידה בעצם. כלומר, כשאדם הראשון בא להתחיל לשון מחדש, הוא מתחיל עם...
לפני הדין, תקשיב. לפני הדין אתה מת. אתה לא מתפקד. לפני הדין אתה שבוי במיטה, אתה שבוי בחטא. והמלך שדן אותך מאפשר לך להתחיל לחיות. עכשיו אתה שואל האם החיים אחרי החטא, הם כמו החיים לפני החטא? לא! זה מה שאנחנו אומרים. הגויים, כל מה שהם יכולים זה להתחיל מחדש. להתחיל מחדש, משהו חדש, שאנחנו באמת בעלי מום, יש לנו חטאים, יש לנו זה, אבל יש לנו כוח להתחיל מחדש.
עם המום או בלי המום?
עם המום.
עם המום
שלך,
אז מה החידוש? הוא הלך צולע, או שהוא הלך צולע?
הוא לא הלך צולע. הוא מת! עכשיו הוא הלך צולע. זה ההבדל. נמחק
חלק.
לא, לא, הדין, מה?
הוא היה מת, עכשיו הוא...
אתם לא, אתם פשוט מאוד לא מבינים שחטא ממית. אז אתה אומר, הוא היה רק צולע, לא. לא, לא, כשבן אדם עושה חטא הוא מת. הוא לא יכול לזוז, הוא שבוי בחטא, הוא לא יכול לזוז. הוא ימשיך לעשות את החטא הזה, החטא מלפף אותו. היכולת. אז זה שאנחנו עומדים בדין לפני הקדוש ברוך הוא, זה מאפשר לנו להשתחרר קצת מהחטא. פרענו משהו מהחטא, אנחנו יכולים להתחיל משהו חדש.
עצם
מאמינה? בטח, עצם קבלת המלכות של השם וקבלת הדין, זה מאפשר לנו להתחיל לחיות. מה? אבל כשאתה כבר צולע, אתה כבר עם חטאים, אתה כבר לא יכול, אתה לא במקום של כמו שהיית לפני החטא. אתה לא חי חיים נצחיים, אתה כבר מת, אתה מגורש מגן עדן. אנחנו מתפעלים, כמו שהאדם הראשון יצא בדימוס גם אנחנו, גורש מגן עדן. לא, הכוונה היא כזאת, לפני שהקדוש ברוך הוא דן אותו, הוא לא רק גורש מגן עדן, הוא גם גורש מהעולם הזה, הוא כלום. ויצא בדימוס, לפחות הוא בא עולם הזה, נכון, הוא לא הגיע לגן עדן, הוא לא בגן עדן, גן עדן זה לפני החטא, כן? אז זה המדרגה הראשונה, שהיא כתוצאה זה עבודת המלכויות.
אז בעצם אנחנו אומרים, בעצם אני אתן לך אפשרות לקבל מלכות מחדש.
נכון. אני לא בראתי את העולם בצורה כזאת שאני מלך שפעם אחת מולך קובע כללים ומי שעבר על הכללים מת. לא, אני מלך שנותן חיים לתקופה מסוימת ואחרי שבני אדם חוטאים אני עוד פעם קובע להם כללים, ואחרי שהם חוטאים, הם רוצים עוד פעם לקבל את מלכותי, עוד פעם אני אקבע להם כללים. זה החסד הגדול. זה מה שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא היה מעדיף שלא יהיה את הדבר הזה. זה הבחינה הזאת של מה שאנחנו אומרים, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה של העולם מתקיים, אז הוא יצא ממידת הרחמים. אז מה זה מידת הרחמים? זה מידת הרחמים שהמסיעת השרים מסביר במידת הזהירות. זה לא הרחמים עליונים. זה רחמים שאין לנו יכולת לעמוד בסף הזה של הדין. אז אנחנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כללים אחרים, שאתם תצטרכו לפרוע את הכל, זה, אבל לא תחטפו סלע. הכללים יהיו שתחטפו עכשיו חצץ. לא שתוך יום אתם צריכים לעשות את הדברים, אלא תוך חודש. כן, מה זה מה שהמסיעת השרים מסביר? שהכללי המלכות משתנים, אבל זה לא זה. זה לא רחמים עליונים, זה לא איזשהו מקום עליון שנותן לך חיות בכלל בעולם עליון או משהו כזה. זה נשארת בעולם הזה. נשארת עם הנתונים זה, אבל משהו נפלא. שאתה יכול להתחיל מחדש. עם כללים אחרים, עם כללים חדשים. זה עבודת המלכויות. אבל, עכשיו, זה מה שאנחנו מסבירים, עבודת המלכויות היא באופן בסיסי, עבודה מאוד מאוד, מאוד מאוד כלל אנושית, ולכן ברכת המלכויות היא ברכה, היא ברכה מאוד מאוד כללית. אבל גם במלכויות אנחנו אומרים, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. יש איזה משהו שמכוח שעם ישראל הוא בני אברהם, יצחק ויעקב, מכוח מה שעם ישראל יהיה חכם מקבלים תורה זה, אז זה משפיע גם על הכוח לעשות את החידוש הזה בצורה רצינית. הגויים הם מנסים להתחיל ומיד נופלים. עם ישראל זה לא ככה. עם ישראל באמת יכול להתחיל מחדש ולעשות עם זה משהו. לנצל את ההזדמנות הזאת. אבל יש עבודה אחרת, נוספת, בראש השנה. שהיא העבודה, כמו שהסברתי קודם, לעורר את המדרגה שהייתה לפני הנפילה. לחזור לשעות האלה של מה שהיה לפני שהאדם הראשון חוטא. איך אנחנו קוראים למדרגה הזאת? זה מדרגת הברית. מה זה ברית? מה זה בכלל ברכת הזיכרונות? מה זה ברכת הזיכרונות? מה זה זיכרונות? זה אומר כזה דבר. העולם הזה, כשאנחנו מתבוננים עליו, אפשר להתבונן על העולם הזה כעולם של מלא מלא פרטים. זה עומד בפני עצמו, זה עומד בפני עצמו. נפרד, 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 נפרד. הברית, מה זה הזיכרון? הזיכרון זה להבין שיש קשר בין כל הדברים. זה מה שקראנו קודם בשפת אמת. כן, שכשאדם מסתכל על כל, והיה אלוקים את כל אשר עשה, שיש לך הסתכלות של כל העולם הזה, של כל האור שיש בעולם הזה, ואתה זוכר שבעצם יש פה איזשהו רצף. יש קשר בין העבר, ההווה, העתיד, זה, ההסתכלות הזאת, זה ברכת הזיכרונות. לזה קוראים ברית. מה זה ברית? ברית זה להיות קשור לחיים, לא בהתגלות שלהם, לא בצד הכי גלוי שלהם, לא בצד הנפרד שלהם, אלא בשורש. זה מה שקראנו קודם, אמרתי לכם, תשימו לב למשפטים האלה. כן? איפה זה היה? לא יודע איפה זה. זוכרים את את המשפטים שקראנו? הנה. בחינת תחיית השופר, כי בשורש יש התפארות לכל הדברים. כלומר, בשורש יש קשר, שמזה אחר אין זה, לכל הדברים. כמו שכתוב, היה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז זה המשפט שהתכוונתי שקראנו קודם. אבל העיקרון פה של השופר, העיקרון של השופר הוא יותר העיקרון של כבר הפירושים של הרב בעולת ראייה לתקיעת השופר. מה הרב מסביר? כן, זה אתם בטח מכירים את, את הטעמי השופר של הרב בתקיעת השופר, אבל זה לא, לא כל כך, זה, זה, אפשר להגיד את זה בכל מיני סגנונות.
זה...
לא, זה במאמרי ראייה, אני אומר לך בעולת ראייה. לא, לא זה. אז מה, זה מה שבחסידות אומרים, יש את הקול ויש את הדיבור. הדיבור הוא כבר מחולק. זה, כשהדבר הזה הוא כבר מופיע בצורה של, של עברות נפרדות. הקול זה לפני שהדבר הזה מתפרד, לפני החלוקה של מוצאות הפה, כן, זה הכל. והקול של השופר הוא באמת בנוי בצורה כזאת שאנחנו מבינים את הדבר הזה שאנחנו בעולם של תרועה, אנחנו בעולם שיש בו קולות קטנים, שיש בו, שיש בו הרבה הרבה קולות, אבל כל הקולות הקטנים האלה הם באים ברצף, יש דין בתרועה שאסור להפסיק את התרועה. כן, ואם אתה מפסיק את התרועה, זה פוגם לך את התרועה. ולא רק זה שהם באים ברצף, הם באים באקלים הזה של תקיעה לפניה ותקיעה של האחריה. כלומר, נכון, המהות של ראש השנה, זה עוד לא מתעסק בתקיעה, לא קוראים לזה יום תקיעה יהיה לכם, קוראים לזה יום תרועה. כי כמו שאנחנו מסבירים, ראש השנה בא לגאול את התרועה, בא לגאול את האור, של, את האור האלוקי שהתגלה בבריאה. כן, את האור האלוקי שהתגלה בבריאה. אבל הדבר הזה נעשה, איך אתה גואל את האור האלוקי שנעשה בבריאה? בזה שאתה עושה תשובה אמונית. שאתה מבין, העולם הזה הוא חלק מכל העולמות. ושיש לו שורשים, כן, ויש לו שורש עליון יותר. ואתה מפתח בתוכך את תכונת היראה. מה זה תכונת היראה? ההכרה שיש, אנחנו נפגשים עם החיים בקטנותם, אבל יש לחיים האלה שורשים הרבה יותר עליונים והרבה יותר גדולים, ויחסית לשורשים העליונים, העולם הזה הוא הולך ונהיה תפל, הולך נהיה, העולם הזה נהיה קטן. אז לזה אנחנו קוראים, זה המדרגה של יצחק. מה זה עבודת השם של יצחק? כן, הרי זיכרונות זה עיקר, עיקר הזיכרונות זה עקדת יצחק. עיקר הזיכרונות זה הנושא הזה של עקדת יצחק. כן, אז מה זה העניין הזה של עבודת, העבודה של יצחק? יצחק זה מידת הגבורה. מה הכוונה מידת הגבורה? מידת הגבורה היא להתגבר על מה שהעולם הזה תופס מקום. לצמצם, מידת הגבורה זה כוח הצמצום, לצמצם את הנוכחות של העולם הזה אל מול העולם היותר גדול, כן? להגביר, להקטיר את העולם הזה, להקטיר את העולם הזה אל מול העולם היותר גדול. זה מידת הגבורה, כן? שהעולם הזה לא יתפוס לך את המקום, לא יתפוס מקום, לא ישתלט עליך. אתה שולט עליו! אתה מתגבר עליו! אתה נותן לו את המקום המוגבל שלו! כי אתה עולה, כי אתה כל הזמן מצליח לעקוד, לעקוד את העולם הזה, זה פעולת העקדה. כן, לעקוד את העולם הזה, לתפוס את העולם הזה, שהוא לא ישתלט לך! ולדעת הדבר הזה שכל העולם הזה הוא על המזבח אל מול השם. זה מה שאני אמרתי. העבודה הראשונה של התשובה, אני קורא לזה קורבן חטאת. זה עבודת החטאת. מה זה עבודת החטאת? אתה מודע לדבר הזה שיש חטא מצד אחד, ולמרות שיש חטא, אתה בא וממשיך לעבוד את השם עם החטאת. כאילו, אתה מודע לחטא, ו... בכל אופן, ממשיך להתקרב לקדוש ברוך הוא. יצחק זה כבר לא רק מדרגת החטאת, זה כבר מדרגת עולה. יצחק, במהות שלו נקרא עולה תמימה. מה זה עבודת העולה? זה מה שלא הספקנו מספיק ללמוד בספר תקנת השבים. אבל בספר תקנת השבים הוא מסביר ככה את מדרגת התשובה השנייה הזאת, שהיא מכוח יצחק, שהיא קשורה למידת הגבורה. אז זה הסבר מאוד מאוד נפוץ, וזה קשור מאוד מאוד לראש השנה. הוא מסביר, כאן אנחנו כבר הולכים לרמה כזאת שאנחנו כבר מטפלים בעבר. מטפלים בחטאים. אתם שומעים? אנחנו כבר מתחילים לטפל בעבר. בראש השנה, זה לא נכון לבוא להגיד שאנחנו לא מטפלים בעבר. אנחנו גם בראש השנה מתחילים לטפל בעבר. אבל איך צורת הטיפול בעבר? יש שתי צורות איך מטפלים בעבר. אני כבר רואה שאתם מפסיקים להיות מרוכזים, אני הולך לגמור את השיעור תוך כמה דקות. לא, איך? בסדר, זה מה שהספקנו השנה. לא, כי באמת זה כבר קשה, אני כבר מדבר כמה.
לא, אז יכול גם ככה, עוד 10 דקות אפשר להתחיל.
עוד 10 דקות. עוד 10 דקות. מה?
אתה בחצי מתחיל
סליחות? כן. אה, יש פה סליחות?
יש בברמה, יש לך לא רוצה.
מה?
אפשר
עוד לא טיקין, לא יודעת. לא, אז אני מצידי לא אכפת לי לסגור עכשיו את השיעור. מה? לא, 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 אפשר לגמור.
השנה נכוון מהולכויות, שנה הבאה נכוון לסגור. השנה זה חדר, יום
כיפור. בסדר. סיכרמת? שלח לי באימייל, בסדר? לא, כי זה כמה רעיונות חדשים שלא כתובים לי. כלומר, זה רעיונות חדשים בזכותכם, ואני רוצה לכתוב על זה דברים. מה? שם
אני חושב
שאתה מצאת את הסוף. לא, הסוף הוא מאוד פשוט. הסוף הוא איך התיקון של העבר, התיקון של העבר הוא בנוי על זה שאתה בזמן החטא, בזמן החטא הצד של הנשמה שלך לא היה כשאתה עשית את החטא. והתשובה הוא להחדיר בתוכך חלקים שלא היו לך, אבל המחשבה היא שולטת על ה... זה לא כמו החלק הקודם, שאנחנו מדברים על רמת תשובה של לב. עשית רע בלב, ואתה חוזר בלב. פה ברמת התשובה הזאת אתה כאילו נוגע בנקודות חיות אחרות, שזה משנה את האישיות שלך עד כדי כך שהחטא הוא נהיה תפל. זה הכוונה שבתשובה מהירה החטאים נהפכים להיות שגגות. מה הכוונה שבתשובה מהירה החטאים נהפכים להיות שגגות? תשובה מהירה הכוונה שאתה מתרומם למדרגה של יותר עליונה ממה שהיית, עד כדי כך שאותו חטא שלפני כן הוא תפס אצלך מקום שהוא היה חלק מהאישיות שלך, עכשיו אתה, זה כמעט לא, זה לא חלק מהאישיות שלך, הוא נהיה תפל באישיות שלך, הוא נהיה שייגה, הוא נהיה תפל. האישיות שלך היא בעולם המחשבה החדש שאתה נמצא בה. טוב, אני צריך להסביר את זה יותר ברחבה, אבל זה העיקרון, מי שתפס תפס, תשובה מהירה. ויום כיפורים זה כבר מדרגה של תשובה מהירה. כן, ראש השנה זה רק תשובה מהירה, אבל תשובה מהירה עליונה, שירת הרוממות. העבודה של ראש השנה זה ההתבוננות על המציאות בעיניים של ראש. ראש השנה, כן? להתבונן על המציאות במבט של ברית. לא במבט של נפגשתי עם עוד דבר. מה? לא! המדרגה הזאת לא שייכת לגויים. לכן אנחנו כבר מתחילים להזכיר בה את העניין הזה של מתן תורה. זה רק מכוח האנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך. זה כבר לא קשור לקולות שלפני מעמד הר סיני. שהם כאילו, עצם הדבר הזה שאתה ממשיך, שהקדוש ברוך הוא עומד לצאת לך תנאים חדשים ואז אתה יכול לחדש. לא, זה כבר אנוכי ולא יהיה! שזה רק עם ישראל. זה לא, זה כבר לא שייך לגויים, המדרגת הזיכרונות. ולכן שם זה זוכר הברית. זה המדרגה השנייה.